האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכ"לית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו. קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות החדשנות, ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו.
אז קודם כל אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט בכל הפלטפורמות, באפליקציה, באתר של רדיוס 100 ובאפל פודקאסט. והשבוע כאן איתנו דוקטור אלעזר זוננשיין, דוקטור להנדסת חשמל, יזם סדרתי, מנכ"ל של מספר חברות בעבר ובהווה, בין היתר חברת האולטרסאונד הביתי המדהימה פלסן מור, לנשים בהיריון. היום ניתן למצוא את האולטרסאונד בין היתר בכללית, והיא גם החברה המובילה היום במחירת אולטרסאונדים בעולם, נכון אלעזר?
בין השאר.
בין השאר, אז כיף שאתה איתנו.
תודה שהזמנתם אותי.
וגילוי נאות את אלעזר, אנחנו מלווים כבר 3 עשורים, ובהחלט חושבים שזה אחד היזמים המעניינים ביותר, גם עם ידע רחב ועמוק בטכנולוגיה, וגם עם אופי של יזם. אז והיום אנחנו ננסה
טוב,
להבין.
בדיוק, להקשיב טוב, יש לכם הרבה מה ללמוד מהפרק הזה. אז אלעזר, אולי נתחיל ככה באיזה שעת אקספוזיציה, תספר לנו ככה איך התחלת את הדרך שלך כיזם.
זה היה לפני המון שנים. אני חושב שהפעם הראשונה נתקלתי בתאונת צלילה של אחי. והוא סיפר לי שבעצם לא היה לו מספיק אוויר, והוא נפנף בידיים לצמות שלו, צוללים תמיד הולכים בזוגות, והוא לא ראה אותו, ושאלתי למה לא, סימסת לו, למה לא יפנית תשומה לי בו, הוא אמר, אני לא מכיר פתרונות כאלה, וככה בעצם היה הפעם הראשונה, שבנינו חברה בשם דייבקום, מהמילה דייב, לצלול וקום קומוניקיישן, ובעצם יצרנו מכשיר תקשורת זעיר מאוד, שמאפשר להפנות תשומת לב. עם השנים זה עבר כמה תהפוכות, וזה בערך לפני יותר מ-20 שנה, זה שינה כיוון ל-underwater technologies, ושם פותחו מספר מוצרי תקשורת תת-מימיים, סונארים וכיוצא בזה, והחברה יותר התמחתה בציוד צבאי, אבל זו הייתה הפעם הראשונה.
בסך הכל מסע של 30 שנה ליזם, אני חושבת שיש הרבה תובנות בדרך, אולי מבחינת התובנות של ניסיון כזה עשיר ומגוון גם בתחומים שונים, תקשורת תת-ימית, מכשור רפואי, מה אם אנחנו רוצים להעביר מסר, נניח לציבור היזמים, מה היית אומר לו?
שחייו של היזם קשים ביותר. יש עליות, יש מורדות, יש קשיים גדולים מאוד, ויש, הייתי אומר, איזה מתכון בסיסי, שכל יזם צריך לשקול אם הוא רוצה להיכנס לעולם הזה. אחד, זה שהוא יהיה בודד. וכשיהיו הצלחות, הרבה מאוד יתחלקו איתו. וכשיהיה כישלונות, רק הוא ישלם את המחיר. הדבר השני הוא צריך לדעת...
אבל אגב, זה בהרבה תחומים. זאת אומרת, שמאתגרים וזה ריצה ארוכה.
כן, אבל לכן יש נגזרות לזה. למשל, כשתבוא לקרן הון סיכון, אז הם בדרך כלל לא ירצו לראות יזם בודד. הם ירצו לראות 2, 3, 4, כדי שהם יתחלקו בצער, בכאב, בכישלונות. עכשיו תראי, כשאת מחלקת כישלון לשלושה או לארבעה, אז הוא יותר קל. אבל לגופו של עניין, צריך לדעת שהיזם כל הזמן צריך לחפש כסף.
אנחנו גם תכף נדבר עוד קצת על קרנות הון סיכון. אני חושבת שאולי אבל דווקא נתחיל מהמסע הנוכחי בפלס אנד מור, ואולי רגע נספר שנייה למאזינים שלנו על החברה המדהימה הזו. אני בעצמי יוזרית נלהבת של המכשיר, אבל בוא קצת תספר לנו עליה, כי אני חושבת שהיא באמת דוגמה לחברה פורצת דרך ברמה הטכנולוגית שהביאה משהו לגמרי חדש.
כמה מוצרים?
כן.
כן. באופן עקרוני, אנחנו לא המצאנו את האולטרסאונד. האולטרסאונד קיים 60 שנה בערך. אני כשלעצמי, כשעשיתי תואר שני ושלישי, התעסקתי גם באולטרסאונד, התעסקתי עם אפקט דופלר בזמנו, ופיתחתי איזו שיטה שבה אפשר לקחת את אפקט דופלר. מי שלא יודע, אפקט דופלר זה תזוזה של התדר כתלות בתנועה של חלקיק. ומה שעשינו בפלס אנד מור זה בעצם לנסות ולהסתכל 10 שנים קדימה. החברה נוצר ב-2014, אז אנחנו בערך התחלנו את השנה ה-11. ושאלנו איפה זה יהיה בעוד 10-20 שנה. עכשיו אני מזכיר לכולם, כשהתחלנו את החברה, תוכניות...
זה לפני הקורונה.
כהרבה לפני, ותוכניות העבודה שלנו היו שב-2027 נהיה בשוק.
הקדמתם קצת.
מה שקרה זה שהקורונה נתנה לנו בוסט רציני. יש חברות שזה הרג אותן, ויש חברות שזה עשה להם טוב מאוד, לנו זה עשה מצוין. ו...
למה זה עשה מצוין? אולי נקודה תחדד אותה?
כי התקשרו ממשרד הבריאות, נשים הרות מתו בכניסה לתל השומר, והבינו שאי אפשר לקחת מערכת אולטרסאונד גדולה, לסרוק אישה אחת, ואי אפשר להעביר אותה לאישה השנייה או לשלישית, אלא ממש צריך לעצור, לנקות אותה, לסטרל אותה כמו שצריך. גם אתם זוכרים, כולם היו מחוסים בכל מיני מסכות, ועטו כל מיני כיסויים וכדומה. והם שמעו שיש איזו חברה קטנה מאוד בפארק התעשייה בעומר, שעושה אולטרסאונד אישי. אז התקשרו אלינו ושאלו, ושמחנו לתת להם את כל מה שהיה לנו. היה לנו 37 מכשירים, ובבית חולים תל השומר בנו מתחם מבודד, סייענו להם שם להתקין את המערכות, ובעצם נתנו לכל אישה הרה מכשיר אישי, והכל נוקז ושודר למסך גדול מאוד, שהם קראו לזה מסך אחות.
זאת אומרת, המטופלת ישבה בבית למעשה גם.
היא ישבה, קודם כל היא ישבה בתוך בית חולים, בתוך מתחם מבודד, חדר מבודד.
אוקיי.
ולא היה שום קשר, והיא הייתה מתקשרת עם האחות או הרופא באמצעות המכשיר סלולרי, וכשהתבקשה לסרוק, היא סרקה את הבטן, והם ראו מיד את הסריקה. וזה הפך בעצם את המכשיר לכל כך נפוץ בעולם.
חשוב להגיד רגע על החוויית משתמשת בדבר הזה, שבאמת הרבה פעמים נשים, למשל, לא מרגישות תנועות, ואז הן נדרשות בעולם שלפני פלס אנד מור לרוץ למיון נשים ולעשות בדיקה. היום הן יכולות לעשות את זה מהספה בסלון.
כן, זה קצת יותר מורכב עם מה שאת מספרת, כי צריך ללכת לחדר מיון, ובמיון יש כמוה עוד כמה עשרות או מאות, ממוצע בישראל. 4.5 שעות המתנה בחדר מיון. ומה בסוף אומרים? למה הגעת? אז היא אומרת, אני לא מרגישה תנועות, או שהיה לי דימום קל, או משהו בסגנון, אז אומרים לו, בוא נעשה לך אולטרסאונד. אין כלי אחר מסדר ראשון כדי לראות מה קורה בפנים. ישראל זה עוד מצב טוב 4.5 שעות. בוא ניקח ארצות הברית. ארצות הברית זה כמו מדינת עולם שלישי, כמו זימבאבווה. יש מקומות, מאות קילומטרים, אין מרפאה, אין רופא, אין בית חולים, אין כלום. זה נקרא דזרט קר. יש מקומות שאתה יכול להמתין, האישה יכולה להמתין 7-8 שעות, זה גרוע ביותר.
זאת אומרת שהחברה יצרה פלטפורמה, שבעצם המכשיר מהבית נותנים לאישה או למטופלת את המכשיר, ובעצם באיזשהו מרכז, איפשהו זה משודר, והרופא יכול לנתח כאילו נמצא ליד האישה.
ממש ככה. ממש ככה. השימוש הוא כל כך פשוט, שהוא גם הפתיע את המומחים. אני מזכיר לכולם, אולטרסאונד הוא כלי מסדר ראשון בידי הגינקולוג או המיילד. פתאום אתה לוקח כלי מסדר ראשון, ואתה בעצם מעביר אותו להריונית, אין לה מושג באולטרסאונד, היא בטח לא מומחית, היא לא עברה קורסים, היא לא יודעת לסרוק, ואתה מנגיש את המוצר בצורה כל כך פשוטה, שהיא יכולה לפעיל אותו.
וברמת אמינות מבחינה רפואית, לפחות כמו בדיוק.
זה יהיה לחלוטין. לפעמים קצת יותר טוב, כי יש מכשירים גם ישנים מאוד, או מכשירים יקרים מאוד, שאתה לא יכול להביא הביתה.
אז אני חושבת שיש כמה תינוקות כבר בינינו שככה חייבים לך לא מעט על זה שהם איתנו, אז אולי תספר לנו כמה סיפורים ככה.
ניקח סיפור מלפני שבועיים, אישה באזור ראש העין, אנחנו לא רחוקים.
בראש העין.
כן. לא הרגישה תנועות. ואחרי כמה שעות היא סרקה את הבטן, ומיד הזניקו המוקד של כללית, הזניק אמבולנס, הביא אותה, תוך 55 דקות ילדו ילד, חבל הטבור היה כרוך על הצוואר.
וואו.
וזה ניצחון.
והתינוק חי.
תינוק חי, והאימא מאושרת, חיכו 6 שנים לתינוק הזה.
וואו.
אז זה באמת דוגמה לא מייצגת, כן? כי זה מקרה קיצוני כזה שחבל הטבור, אבל יש הרבה מאוד נשים שסורקות ומגלות שאין מי שפיר. למשל, הם הלכו לעשות פיפי, והמי שפיר היה תוך כדי גם ירד, שזה מאוד נפוץ. אין תנועות או תנועות נחלשות, וההריונית רגילה בשעה מסוימת, שהיא מרגישה שהוא בועט, שהוא זז וכדומה. ולא מרגישה, ואו שהיא מגיעה מיד עם בעלה או אמא שלה, שכנה, לחדר מיון, או שהיא עושה סריקה ומיד רואים שיש מצוקה, ואז מביאים אותה מיד לבית החולים ומיילדים אותה. יש עוד סגמנט שלם באוכלוסייה של ההריוניות, שאנחנו לא כל כך מדברים עליו, אבל בערך כ-20% מההריוניות הן מוגדרות הריוניות בסיכון.
20%?
כ-20%, כן.
High risk
pregnancies. למה זה? מכל מיני סיבות, אבל למשל אני אתן. הייתה לידה שקטה, יש לה סכרת, יש לה לחץ דם גבוה, נמוך, יש הרבה מאוד, ויש כמובן גם הפרעות גנטיות. את אותם נשים אתה רוצה לנטר בצורה רצופה יותר פעמים מאשר הריון נורמלי, כי יש שם סיכון. אני יכול לומר כמה דברים שמצאנו לאורך השנים במחקרים אקראיים בארץ ובעולם. למשל, אנחנו יודעים שהמכשיר שלנו מוריד, מפחית חרדה בלפחות 20% אצל נשים הריוניות בסיכון. מאוד משמעותי. אישה עם הריון בסיכון, למשל, אחרי לידה שקטה, נמצאת בחרדה הגבוהה ביותר שיכולה להיות שהיא בהריון. כי היא כבר איבדה ילד או ילדה. יש נשים שאתה אחרי שבוע 32, אתה מתחיל לנטר אותם הריוניות בסיכון בצורה מוגברת. אתה מבצע מה שנקרא ביופיזיקל פרופייל. זה איזשהו שיטה שבה מנסים להעריך את אותות החיים של העובר ומה מצבם. למשל, האם מי שפיר נורמליים? לפעמים יש נמוך, לפעמים יש כמות מי שפיר, לפעמים יש נמוך, גבוה, מספר הנשימות, גם העובר נושם, אז אתה מסתכל על החזה שלו, אתה מסתכל על הדופק, מה הדופק שלו. משבוע 32, סדר גודל של חודש שביעי וכדומה, אתה מצפה למשהו בסביבות 140-150, ולאט לאט עד הלידה זה ירד למטה עד קצת מעל 120. אתה מנטר את זה כל הזמן.
זה אומר שאתה כל הזמן בעצם טכנולוגית, אתה משתפר, החברה משתפרת, כי היא צוברת הרבה מידע. לאן זה יוביל אותנו? זאת אומרת, לאיזה מכשירים נוספים זה יביא? לאן זה מביא, החברה הזאת מביאה אותנו?
אז רק לסבר את האוזן, לא הרבה מבינים, יש לנו מאגר של סרטים ותמונות, 50 מיליון.
וואו.
זאת אומרת, אתם מבינים...
שזה מאגר המידע באולטרסאונד לנשים בהיריון הכי גדול בעולם.
אחד הגדולים בעולם.
כן.
ואנחנו מלמדים את המודלים שלנו ואת המכונות, את המשין לרנינג ואת ה-AI, להסתכל על כל מיני מצבים וכל מיני מודלים.
זאת אומרת שהחברה הזאת הכניסה גם הרבה באמת משין לרנינג ו-AI, בינה מלאכותית, שבעצם משפרות את האיכות של המדידה, וזה לוקח אותנו גם לדברים נוספים, לא?
כן, הם עושים גם עוד כמה דברים, הם מייעלים את עבודת המפענח, הרופא. במקום שזה ייקח לו 5-10 דקות לפענח סרט אולטרסאונד, זה ייקח בין 10-15 שניות. כשהם תכפילו את זה במאות האלפים, אז תבינו שיש פה חיסכון עיקר. אבל כן, זה לוקח אותנו למקומות נוספים. המבטחים שראו שזה אפשרי, שאישה ללא, נקרא לזה... ניסיון מוקדם, יכולה בפעם הראשונה לסרוק את עצמה, אז ביקשו מאיתנו לפתח עוד מוצרים. יש לנו מוצר שמתחיל את השירות ממש בתוך כמה שבועות ספורים. זה מכשיר שנועד לנשים שעוברות IVF, הפריה חוץ גופית, לסרוק את עצמם, לגלות את הסקיקים.
מעקב סקיקים.
מעקב סקיקים בבית, לא צריך לבוא ב-6 בבוקר לבית חולים.
שאני רק אגיד שנשים שעוברות באמת טיפולי IVF, נדרשות להגיע בבוקר, הן מפסידות שעות עבודה, הן גם מעמיסות מאוד על המערכת, כי
זה
נדרשות...
זה מספר ימים ברצף.
בדיוק.
זה אותו שבוע, צריך לבוא כמה פעמים.
כדי לאתר את הסקיקים והביוץ באמת לקראת שאיבה.
נכון. רק שנסבר את האוזן, אנחנו לא מדברים על דברים קטנים מיקרוסקופיים, אנחנו מדברים על זקיק בגודל של 18 מילימטר, 20 מילימטר, זה דבר מאוד מאוד גדול, אפשר לראות אותו, למדוד אותו בצורה פשוטה.
מדויקת גם.
זאת אומרת שגם כשאישה תוכל לעשות בעצם מעקב סקיקי מהבית, לא רק שהיא חוסכת למבטח, גם המעסיק שלה נזכר מזה, גם היא פחות מטורטרת, זאת מהפכה של ממש.
שרשרת של ווין ווין של כולם. פשוט שרשרת של ווין ווין של כולם. רק מי שיצטרך, רק מי שיהיה נניח ביצית בגודל של, זקיק בגודל של כ-18 מילימטר יגיע, אין צורך שאישה עם זקיק של 15 מילימטר תגיע. זה דבר אחד. אבל יש עוד תנאים באפריה חוץ גופית. אנחנו גם רוצים לראות את הרירית, שהרירית גדולה, בריאה, שהיא יכולה לקבל את הביצית. גם אותה אנחנו מודדים, והכל בצורה אוטומטית.
זה כל הפרמטרים כדי לעשות אופטימיזציה לאפריה מוצלחת. בעצם המערכות נמדדות בצורה מדויקת ואמינה, קרוב לוודאי עם תוצאות הרבה יותר טובות.
אז זהו, אז אנחנו עושים רג'יסטרי, כלומר אנחנו רוצים למדוד הרבה מאוד, אלפים, עשרות אלפים, שנקבל גם סטטיסטיקה גדולה מאוד, לא רק מישראל, גם מאירופה, מארצות הברית, מיפן, אוסטרליה וכדומה, ובעצם אז נוכל לבוא ולעשות מדידה סטטיסטית מול המצב שקיים, ונוכל לבוא, אנחנו משפרים בעוד 2%, בעוד 3% את ההסתברות להצלחה של הקליטה.
זה מדהים.
אנחנו נחזור לעניין של היזם. יזם, ומאחר ונניח, פלס אנד מור, זו חברה שכבר היום מוכרת, נמצאת בשוק עם מוצרים וכן הלאה, נגיד שיש כבר הצלחה, בדרך, בוא תתאר לנו מה עברת, בעיקר מהכישלונות, ואיך תיקנת את זה בהמשך הדרך. כי בסופו של דבר למאזינים, בוא ניתן להם איזשהו ערך, אם יזם עכשיו שומע אותך בדרך הארוכה הזאת, עכשיו אתה נמצא באיזושהי בהצלחה, כי החדרת מוצרים וזה באמת מצליח,
אז אני
על
יעמוד,
הכישלונות ועל ההפקת
אז
הלקחים.
אז יש הרבה סוגי כישלונות, אני אעמוד על שלושה גדולים, שמסתכלים עליהם, ואני מדבר רק בחזית מאוד נמוכה של ציוד רפואי, אני לא אדבר על מקצועות אחרים, רק על הציוד הרפואי. ציוד רפואי, הדבר הראשון, הוא שדה שבו הרגולציה כבדה ביותר. רגולציה כבדה, בארצות הברית יש את ה-FDA, בישראל יש אמר שיותר נסמך על, על זה שיש לך אישור בארצות הברית, יש גם CE, השנים האחרונות הופיינו במעבר מרגולציה שנקראה MDD לרגולציה חדשה, MDR, הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכבת. אני גם הייתי נותן איזה מספר כדי שאנשים קצת ידעו, מי שחושב להיכנס למוצרים רפואיים שידע, שמוצרים פשוטים יעלו כמה מאות אלפי דולרים הוצאה, מוצרים קצת יותר מורכבים יעלו כבר כמה מיליוני דולרים. זה לא תרופה שיכולה לעלות מאות מיליוני דולרים.
מבחינת הרגולציה אתה מתכוון.
מבחינת רק רגולציה. כן, כן. זאת אומרת שאם אתה נכנס להליך כזה של רגולציה, תתכונן שהכיסים יהיו מלאים בכסף.
זאת אומרת, אתה צריך לגייס הרבה יותר לאורך הרבה יותר זמן.
הרבה יותר. אולי כדי שנקבל קצת תחושה טובה, כי הרי אתם יודעים שאני עשרות שנים בתחום. לפני 20 שנה בערך רגולציה היית יכול לגמור הכל ב-$100,000. הכל. בערך לפני 10 שנים זה כבר קפץ $1,000,000. היום מספרים עדכניים מוצר שלנו כבר הוצאנו $6,000,000 בארצות הברית ו-$2,000,000 באירופה. כלומר, אנחנו כבר עומדים על 8, תהליך לא יסתיים. אנחנו מעריכים שעוד מיליון יצטבר לסכום הזה. כלומר, קחו את הדברים האלה בחשבון. אם אין לכם את הכסף, אל תיצאו.
זאת אומרת, שבמסלול הארוך הזה, יזם צריך לקחת בחשבון את לוח הזמנים. זה לא אינסטנט, והגיוסים הם גיוסים יחסית גדולים. זאת אומרת, אלה שני האתגרים הרציניים ביותר שעומדים בפני יזם, מה עוד?
אז רגע, אז יש גם פתרונות, כי בסופו של דבר, הדברים האלה חרשו את גבי עם צלקות משמעותיות, אז אני קצת שיניתי את המתכון, ואמרתי שבכל הזדמנות שיש, אנחנו נגייס כסף, כי מישהו פעם לימד אותי שכסף מגייסים כשאפשר, לא כשצריך. כשצריך אין. אז גייסנו סכומים גדולים ומשמעותיים, למרות שהרבה מאוד אנשים התנגדו בתוך החברה ובעלי מניות שנגייס, ופתאום קרתה הקורונה, ומלא חברות נסגרו, והקרנות נעלמו מהארץ וכדומה, ולנו היה כסף.
זאת תובנה שככה למדת על בשרך.
על בשרנו בצורה מאוד מאוד חזקה.
מהניסיון הקודם שלך, מה באמת היה? זאת אומרת, ממי גייסת ומה קרה?
אז תראי, כשאין לך כסף ויש לך אקדח על הרקה או סכין על הצוואר, אתה הולך למשל לבעלי המניות שלך, באופן עקרוני, כל מי שיש לו, כל מי שעשיר מאוד, הוא בעצם נעלם מהמפה. אתה לא רואה אותו, הוא לא מתקשר איתך. גם הקרנות העשירות שתמיד אומרות, אנחנו נהיה איתך באש ובמים, הן נעלמות. ומכיוון שאין לך כסף, אתה נאלץ להתפשר בגיוס, בגובה הגיוס, בשווי החברה שלך, אתה לפעמים אתה יכול גם לאבד את השליטה.
שזה קורה ללא מעט יזמים.
גם לי זה קרה. גם לי זה קרה באחד החברות. אבל הלקחים האלה מחשלים אותך לקראת התנהלות מסוג שונה, התנהלות מאוד זהירה, מאוד מבוקרת, ואני חושב שבפלסן מורי שמנו את זה די טוב, לא גייסנו כסף מקרנות הון סיכון, גייסנו מאנשים שבאמת האמינו בחזון ובמסר של החברה, ולאחר מכן...
אבל אנחנו לא רוצים להעביר מסר שלקרנות הון סיכון יש תפקיד מאוד חשוב בשוק של היזמות.
חד משמעי.
זה יכול להתאים לזמן מסוים, לתחומים מסוימים הרבה יותר. הצירוף באמת של מכשור רפואי לאורך זמן, הרבה מאוד כסף עם זה, זה כבר באמת, שם יש מודלים אחרים שיכולים להיות.
קרנות הון סיכון הם... כלי חשוב מאוד בחיי היזם, מותנה בשדה של בדיוק. הפעילות. למשל בסייבר אתה לא יכול, בלי קרנות הון סיכון, שיכולות לשים הון מאוד משמעותי, 50-100 מיליון דולר. במדיקל דווייס זה קצת יותר שלבי. בהתחלה אתה צריך כמה מיליונים אחרי זה, עשרות מיליונים וכדומה. ופה... יש קרנות שהן טובות מאוד ויכולות לסייע ליזם, ויש קרנות שהן לא טובות ליזם. ולכן על היזם לפקוח עיניים.
אני חושבת שגם בלי קשר לקרנות, אגב, הסיפור של התאמה של המשקיע לחזון של החברה, ולא לרוץ על כל, כמה שזה יכול להיות מפתה על כל מי שמציע כסף, זאת תובנה של יזמות בשלה. כי אני חושבת שלפעמים יזמים צעירים רואים את הכסף וקצת, זה יכול לבלבל.
זה בחד משמעי מבלבל. כן, אבל... תראי, אני כבר לא צעיר, יש לי, אני כבר לא בלונדיני. אפשר להגיד שאני מעל גיל 60. וגם המצב שהגענו היום, זה התחיל, המסע התחיל לפני יותר מ-30 שנה, והניסיון הצטבר, וכך אנחנו יודעים איך להתנהל. אני מניח שכשיש יזם צעיר שמציעים לו 5-10 מיליון דולר, ונניח 30 מיליון דולר שווי חברה, ואומרים לו, אנחנו ניקח רק 25% או רק 30%, ותמיד שתצטרך אותנו, אנחנו נהיה פה וכדומה. צריך לדעת שהחיים לא בדיוק ורודים בצבע הזה. יש קרנות ויש להם מגבלות, יש קרנות פתוחות וקרנות סגורות, ו... הם צריכים לנהל את עצמם, הם יעזרו לו. והוא עלול להתלהב מזה, אבל זה גם עלול להיות לרועץ.
באמת הסטטיסטיקה תומכת מאוד במה שאתה אומר, כי בסופו של יום, מי שעושה את האקזיטים הגדולים, זה בערך 5% מהסטארט-אפים שמתחילים. זאת אומרת, הסטטיסטיקה מלכתחילה, היא עם מספרים קטנים, אמנם עם הצלחות גדולות, והשוק האזרחי, השוק הישראלי בהחלט, אני חושבת, דוגמה להצלחה של תעשיית ההייטק עם רכישות גדולות ואקזיטים גדולים, אבל הסטטיסטיקה היא כזאת שרק 5% מצליחים, לכן כל עצה שלך היא זהב במובן של באמת מהדרך הארוכה והפקת הלקחים, ובזה שאתה גם חי את העולמות האלה של ההייטק, אני חושבת שהם עם תובנות מאוד חשובות.
אז כמו שהתחלתי ואמרתי, העניין של הכסף שהוא דבר חשוב ליזם, אני חושב שהדבר השני שהוא מאוד חשוב זה האנשים שעובדים איתו. ככלל אצבע הייתי אומר, תיקח את האנשים הכי טובים שיכולים להיות.
נכון.
בסופו של דבר, הם כמו המשפחה שלך. אתה חי איתם המון שעות, אתה עושה איתם פריצות דרך, אתה איתם בקשיים. אם אין לך אנשים טובים, לא תצליח. ואני, אני, כשלעצמי, מנסה להביא לחברה את האנשים הכי טובים שיש, בין אם זה בישראל, בין אם זה בארצות הברית, באוסטרליה, באירופה, את הכי טובים שיש.
חד משמעית לא פחות חשוב מהטכנולוגיה.
ממש ככה.
מי מבצע. אני רוצה לקחת אותנו קצת לעולמות של קניין רוחני, גם אנחנו ככה מתקרבים לסיום, ואני חושבת שפה יש לך תובנות, כי אנחנו גם מכירות את הגישה שלך, ובאמת יש לך המון ניסיון גם בזה, ופלסן מור עם פורטפוליו מאוד מאוד מרשים.
כמה?
וואה.
סדר גודל של 20 משפחות תיקים, אם נניח בכל זה, זה 7, זה בערך 150-200.
מדהים.
וגם עיצובים, ואסטרטגיה כן. שלמה.
שזה בהחלט פורטפוליו מרשים מאוד.
תספר קצת למאזינים שלנו, איך אתה כיזם רואה את הקניין הרוחני בחברה, כי אני חושבת שזה חד משמעית חלק מהאסטרטגיה המסחרית.
וגם איך רואים את זה מבחוץ, משקיעים פוטנציאליים או חברות ששותפים אסטרטגיים.
אני לא בטוח שיש הרבה אנשים שמבינים מה זה קניין רוחני. אז אני רק אגיד מה המשמעות של פטנט, ואת תתקני אותי כי את יותר מומחית ממני בתחום. בעצם פטנט הוא מונופולין ל-20 שנה.
במדינה שיש פטנט.
במדינה שיש פטנט אנחנו מדברים. שיש לך איזה נחלה קטנה בתחום הזה, שהחוק לא מאפשר לאחרים להיכנס לתוכו. עכשיו, אנשים יכולים לאתגר את זה, אנשים יכולים לאפר את זה וכדומה, לא ניכנס לטיפול המשפטי של זה, אבל המשמעות של פטנט שיש לך קניין בלעדי שלך על מנת לעבוד בתחום
ש... לתקופה ארוכה של 21 שנה מיום שמגישים את הבקשה.
עכשיו, אתה בעצם בתור חברה קטנה, לא חברה גדולה מאוד כמו, לא יודע, פוג'י פילם למשל, שיש לה מאות אלפי פטנטים, מצאת משהו שחדשני, פורץ דרך, זה לא מספיק, יש כמה מבחנים לקבלת פטנט, התקדמות המצאתית וכדומה, אבל נניח שכן קיבלת פטנט, אז המשמעות היא שאחרים לא ייכנסו לתחום שלך. עכשיו, אם התחום שלך הוא קצת יותר מנקודתי, אז מן הראוי שתשים עוד כמה, תכתוב עוד כמה פטנטים שיחזקו את האזורים שבהם אתה פועל, את אותם מקומות שבהם פיתחת והמצאת שיטה חדשה, מוצר חדש וכדומה, שימנע מאחרים מלהפריע לך.
זאת אומרת, הוא גם כלי הגנתי וגם כלי שיווקי.
וגם כלי התקפתי.
אוקיי.
עכשיו, יש שתי גישות בתחום הפטנטים. יש גישה שאני קורא לה הגנתית, שהיא גישה יותר אמריקאית ויפנית, שבהם הם מנסים להגן על מה שיש להם. הם חברות גדולות מאוד, והם לא רוצים שאיזה דרדק קטן מארץ הקודש ייכנס להם לתחום. אבל יש גם את השיטה התקפתית, אני דוגל בשיטה, שבהם אנחנו מתקיפים אזור שלא קיים, ואנחנו מרססים אותו בפטנטים, ועל ידי כך גורמים לקבוצות הגדולות שיכולות לאתגר פטנט, בעצם לבוא ולומר, רגע, יש פטנט פה, יש פטנט שם, יש פטנט זה, חבר'ה, בוא נעזוב את זה, למה לא נמצא את הידיים ואת הרגליים, והחבר'ה פשוט יתבעו אותנו. ואני חושב שהגישה הזאת היא גם גישה שאומצה אחרי הרבה שנים. בהתחלה היינו הגנתיים, ועם השנים, ככל שהשיער התחיל להבהיר, התחלנו להבין שיש לנו דברים פורצי דרך, וכדאי לנקוט בגישה התקפתית.
זאת אומרת, זה בעצם אסטרטגיה אחרת לבניית ערך של חברה בעתיד.
ומיצוב בתוך השוק, זאת אומרת, אם אתה בעצם יש לך מונופולין על תחום מסוים, אז זה גם במקרים מסוימים מעל את שיתופי פעולה, או מקדם שיתופי פעולה.
הרבה, אז תראי, יש לנו למשל, אנחנו מובילים בעולם בתחום אולטרסאונד בבית. אין עוד חברה שמתקרבת לשם, ואיפה שאנחנו לא נפגשים עם חברות, הם קראו את הפטנטים שלנו, הם רואים אותנו, והם רואים את ההבדל בינינו.
למעשה פולסן מור היום, החברה שמוכרת הכי הרבה מכשירי אולטרסאונד.
בבית.
בבית.
בעולם.
כן, מבחינת הכמות.
כן.
מבחינת הכמות, כן. אנחנו מוכרים עשרות אלפים בשנה, כאשר הגדולה ביותר היא ג'י, בסביבות 30 אלף מערכות, ואנחנו עברנו אותן. גם צריך לומר שיש לנו מערכי ייצור אוטומטיים, שזה מבחין אותנו לעומת האחרים שמייצרים באופן ידני. זה יתרון עצום. אז כל יזם, אפילו קטן, צריך לשקול היטב איכן לרשום את הפטנטים שלו, באיזה תחום, להסתכל קצת יותר מאשר מעבר לאף, אלא להסתכל על 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה, איפה החברה שלו תהיה, ואיפה הוא צריך לרשום פטנטים.
ולפעמים זה לא רק פטנטים, יש הגנות נלוות לזה.
אוסף שלם של סימני מסחר ומדגמים, זה הכל מתלווה, זו מעטפת שלמה שהולכת.
לגמרי. אז אני חושבת שאנחנו, רגע לפני שאנחנו נסכם את הפרק, אנחנו נתנבא טיפה. איך אתה רואה את התחום הזה, גם התחום שאתה פועל בו, וגם עולמות היזמות ככה בשנים הקרובות?
אני סבור שאני מדבר רק על חלקת אלוהים הקטנה שלי, לא על הכל. אולטרסאונד יעבור לבית, לפחות הרבה מאוד פרוצדורות יעברו לבית, אנחנו נוביל שם את העולם. יש לנו עוד כמה פרוצדורות בצנרת שנמצאים בשלבים שונים.
גם בתחומים אחרים, לא רק הריון וזה.
לא רק הריון, יש לנו בתחום קרדיולוגיה, בתחום אורולוגיה, יש לנו עוד כמה דברים שאנחנו עושים. ה-AI ישמש יותר ויותר ככלי, עכשיו אנחנו כולנו מתלהבים ממנו ועושים הרבה רעש, אני מזכיר לכולם, AI לא הומצא אתמול, נכון. כמו לפני 5 שנים, הוא הומצא לפני 60 שנה. ורק היום המחשוב מאפשר לנו לממש אלגוריתמים כאלה ואחרים, ועל הדרך אתם גם רואים שלא תמיד, לא תמיד הכמות היא זו שחשובה, האיכות היא יכול להיות יותר חשובה. ואם מותר לי רק לתת דוגמה, ליזמים שבאו מהנדסת חשמל וכדומה, אפשר ללכת וללמד מערכות, לבנות machine learning או מערכות AI שרצות על פלטפורמות כבדות מאוד, שעולות מאות מיליונים. באה איזו חברה סינית משום מקום, והראתה שאפשר להריץ את זה אפילו על מעבד מאוד קטן.
אבל לא בטוח שבאמת זה היה...
כן, אבל הרבה מאוד דברים שהם עשו שם הם נכונים. הם השתמשו בכמות ולא באיכות. הם פשוט הקטינו את המודל ב-70%, ב-90%, והראו שגם 10% האלמנטים המשמעותיים, הם יש להם משקל. ואני אומר לכולם, תסתכלו למשל, אני אתן דוגמה, פיתוח טור טיילור. יש שמייצג פונקציה מסוימת, סינוס, קוסינוס, לא חשוב. לפעמים מספיק לקחת 2 איברים, 3 איברים, ויש בתוכם 98% מהערך של הפונקציה. לא צריך לקחת טור אינסופי. האמריקאים הלכו לכיוון טורים אינסופיים, והסינים לקחו רק כמה איברים בודדים.
איכות ולא כמות.
כן.
לא, גם אומרים, אוקיי, טוב לי עם 98%, כי על ה-2% אני משלם במחירים שאולי הם...
כמו שאת זוכרת, האויב של הטוב מאוד
זה המצוין. בדיוק, זה יותר טוב.
זה, אני שומעת פעם בשבוע, זה המשפט הקבוע.
אז זה הדוגמה הכי טובה.
תגיד, רזר, לפני זה אני הייתי רוצה... זאת אומרת, לשוק המקומי אתה מזהה יתרונות מאוד בולטים, זאת אומרת שכן מצדיקים של להשקיע בו וב...
אני אומר כמה תובנות לאורך השנים. מה שעולה בסן פרנסיסקו $10 בפיתוח, ומה שעולה בבוסטון $5, עולה $1 בישראל. זאת אומרת, אנחנו פי 10 יותר זולים מ...
זולים ויעילים.
מהסיליקון ואלי. יש לזה משמעות. כלומר, אם נתון לך תקציב מסוים, את יכולה להגיע בישראל לפי 10 יותר מאשר בסיליקון ואלי. אני לא מזלזל בסיליקון ואלי, שלא תהיה זה אי הבנה. אני רק אומר על העלויות. זה דבר אחד. דבר שני, רוב האנשים בישראל הם אחרי צבא. בפוטנציה הם מפקדים, הם מנהלים, כל אחד, כל מתכנת שיש לך רוצה להיות מנכ״ל, וכל מהנדס פיתוח חומרה רוצה להיות סמנכ״ל פיתוח של כמה פרויקטים. זה טוב. זה טוב כי יש להם ראש גדול, כי אם יש בעיה אז הם מציפים אותה. בארצות הברית לא כל כך, ביפן בכלל לא נותנים סיכונים, אז חבל לדבר עליהם.
טוב, זה סוד הקסם הישראלי, אני חושבת.
חוצפה ישראלית. הנועזות הישראלית, כן.
בדיוק, אז אנחנו יכולים להמשיך לשבת פה עוד שעות רבות, ואנחנו נשחרר אותך להיום, להמשיך את הדברים החשובים שאתה עושה. אז בסיום כל פרק אנחנו מציינים בדרך כלל 3 דברים שצריך לקחת הלאה. אני חושבת שמה שבעיקר עלה פה זה קודם כל, שכישלונות ביזמות זה חלק מהדרך, אני חושבת שזו תובנה חשובה וצריך לדבר עליה, וכל השאלה מה לוקחים מהם. עוד דבר שאני לקחתי זה עניין של גיוסי כספים שהוא קרדינלי למיזם, וצריך באמת למצוא את המשקיעים הנכונים שמתאימים לחזון, ובכל מה שקשור לקניין רוחני, חברים, שמעתם מהמנוסה, חשוב לעבוד בצורה מסודרת עם אסטרטגיה, וגם כאן החזון הוא לא פחות חשוב. אז,
וגם אם נופלים, זה מעידה זמנית, קמים ממנה יותר חזקים.
בדיוק.
חותם על זה. שזה
אני חושבת הנקודה המרכזית.
אז תודה אלעזר, איזה כיף שהגעת.
תודה כן, לכם.
קודם כל אלעזר, אנחנו היכרות כל כך ארוכה עם הערכה באמת אישית מאוד עמוקה, אז תודה שבאת ונתת חלק מהתובנות, ועד כאן לפרק זה, תודה שהייתם איתנו, אנחנו מזמינות אתכן להזין לעוד פרקים של לתפוס את הפטנט במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM ושל קבוצת לוצאטו. אני רוצה להודות לכל האנשים פה איתנו, וכמובן לדוקטור אלעזר זודנשטיין, כבוד לנו היה שלקחת חלק בפודקאסט.
תענוג גדול, תודה רבה שהזמנתם אותי.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.